אז אם ככה אנחנו נלמד טיפה לקראת יום הכיפורים, ואני הייתי מבקשת לפתוח קודם כל באורות התשובה. אנחנו יודעות שיש דרכים שונות לחלק את התשובה. אחת הדרכים היא להגיד שהתשובה מורכבת משלושה חלקים: חרטה, עזיבת החטא וקבלה לעתיד. אלה החלקים שיש מהמונים את חלקי התשובה, מונים אותם כך. ובפרק ד' באורות התשובה הרב בעצם מברר לנו, זה דרך אגב ספר שאני מאוד מאוד ממליצה בחום, זה אורות התשובה עם פירוש של הרב פילבר. אני מרגישה שהספר הזה כל שנה מרפא אותי מחדש, איך הרב קוק זצ"ל ידע להיכנס לנבחי הנפש, איך הוא ידע לגעת בכל הפתלתלות של איפה ששם האדם ניצב ונבוך. אז אני חושבת שאחד הדברים שמאוד מאוד חשוב שאנחנו נזכיר לעצמנו, כל אחת, אנחנו תמיד, זו תמיהה עצומה לתשובה, איך באמת יש תשובה? כי מצד השכל זה לא הגיוני בכלל תשובה. אומר הרב קוק זצ"ל בפרק ד' בפסקה א', שזרמי התשובה שוטפים, שוטפים הם זרמי התשובה. תכף אנחנו טיפה טיפה נסביר ונבין איזה אוצר גנוז יש במילים הקצרות האלה. הפרטית והכללית, דמיונם כגלי שלהבות של גוף השמש, אשר במלחמת עדם מתפרצים ועולים, והם נותנים חיים להמון עולמים וליצורים אין ספורות. אין כוח לקלוט את ההמונים אשר לשמש הגדולה הזאת, המאירה לעולמים כולם, שמש התשובה. מפני שטפם וריבוים, הם שוטפים הגלים האלה של התשובה, מפני מהירותם הנפלאה, מפני שהם באים ממקור החיים בעצמם, שהזמן בעצמו הוא רק אחת מהתבניות המצומצמות שלו. התשובה מגיעה ממקור החיים. מה שאנחנו רואים זמן, איך נוצר זמן? ברגע שהאדם נפגש עם העולם, יש משמעות של זמן. אבל מה היה לפני שהאדם נברא? מה יהיה כשהעולם יתחדש, יהיה עולם אחר של מושגים אחרים, ואז השם יהיה מולך לכל העולם? יהיה סוג אחר של עולם. אז הזמן הוא משרת את התהליך שכרגע העולם שלנו נמצא בו. גם אנחנו לא יכולים להתייחס אל זמן בצורה פשטנית על ששת ימי הבריאה, מפני שבחלק מהימים לא היו המאורות. אז המאורות יוצרים את הסיבוב של יום ולילה. אז לא היה לנו ולא היה אדם, ואיך מספר הזמן? אנחנו רק יודעים מתוך סיפור הבריאה שיש את השם אלוקי ישראל שברא את הבריאה, משגיח אותה, ויש לה יש לו תוכנית לבריאה לטוב. כל הבריאה הזאת נבריאה לטוב. וכשתי
אז בעצם איך סופרים,
אז אנחנו קיבלנו את התבנית של הזמן, זה כאילו תבנית להבדיל בצורה פשטנית, תבנית מסוימת הופעה הוגה עגולה, תבנית מסוימת הופעה הוגה משולשת. אז אנחנו קיבלנו זמן עם תבנית, עם תבנית שנקראת זמן, אבל אנחנו לא יודעים מה היה, איך זה, איך היה המפגש של השם עם עולמו לפני שנברא האדם. האדם נברא רק ביום השישי, ואנחנו גם לא יודעים איך זה היה בגן עדן, ואנחנו גם לא יודעים איך זה יהיה לעתיד לבוא. כרגע אנחנו במגבלות כאלה, וזרמי התשובה שוטפים ממקור החיים. עכשיו כשאנחנו שואלים את עצמנו מה זה מקור החיים, אז בילקוט שמעוני מבואר שהתשובה באה ממקור החיים עצמם, מריבונו של עולם. למה צריך להגיד את זה שזה היה תשובה ממקור החיים? מפני שיש לנו ממדים של תבונה אנושית, יש לנו תבונה מעל אנושית, שאלו לחוכמה, חוטא מה עונשו? אדם עשה מעשה לו, הוא צריך להיענש, לא צריך כן צריך. אז החוכמה אומרת לא, הוא קלקל את הבריאה, הוא עשה מעשה לא תקין. אמרה להם, חטאים תרדוף רעה. זה פועל יוצא, תוצאה טבעית, נכון? עכשיו שאלו לנבואה, הנבואה זה כבר מימד יותר גבוה, זה מעבר לחוכמה, הנבואה באה אלינו, לא אנחנו בתוך עצמנו מחשבים חשבונו של עולם. שאלו לנבואה, חוטא מה עונשו? אמרה להם, הנפש החוטאת היא תמות. לא יכול להיות אדם שהוא מקבל את החיים שלו מריבונו של עולם, ועם אותם חיים הוא מרשיע. במקום לקחת את המתנה של החיים לעשות את רצונו, הוא עושה נגד רצונו. אז לא צריכה להיות כזאת נפש בעולם. שאלו לתורה, התורה זה כבר התוכנית של ריבונו של עולם, איך העולם הזה צריך להתנהל. שאלו לתורה, חוטא מה עונשו? אמרה להם, יביא אשם ויתכפר לו. הוא צריך לעשות משהו, הוא צריך להביא איזשהו קורבן, הקורבן הזה יהיה במקומו הוא, ויתכפר לו. הוא צריך לעשות תהליך של כפרה. אבל הוא צריך לעשות איזה מעשה כדי שיתכפר לו. שאלו לקדוש ברוך הוא, חוטא מה עונשו? אמר להם, יעשה תשובה ויתכפר לו. ההוא דכתיב, טוב יהיה וישר השם, על כן יורה חטאים בדרך. שהוא מורה לחטאים דרך שיעשו תשובה. נמצא שמקור התשובה הוא גם מעל החוכמה, גם מעל התורה, וגם מעל הנבואה. וזה מאוד מנחם. אנחנו יודעים שיש משהו שאנחנו לא מבינים, אבל ישר ממקור החיים, מריבונו של עולם, והוא פותח לנו. רק תתחילו, אני משלים. זה בסדר. אני רוצה חיים. אני רוצה טוב. כל מה שמביא חיים זה טוב. בחרת בחיים למען תחיה. הנה אנחנו נותן לפניכם היום את החיים ואת המוות, את הטוב ואת הרע, ובחרת בחיים. זה מה שריבונו של עולם רוצה. אל מלך חפץ בחיים. עכשיו יש עוד דיוק שהגאון מווילנה מדייק לנו. ההדרכה הרגילה של התשובה היא חרטה, עזיבת החטא וקבלה לעתיד. אלא שלפעמים האדם מסתבך. זה נראה כל כך פשוט, נכון? אבל זה בכלל לא פשוט. כי האדם מסתבך בחטא וצריך לחוכמה מיוחדת, בהדרכה מפורטת של תיקוני תשובה מיוחדים, שרק הראייה בהירה של רוח הקודש יודעת לפרטם לפרטים היותר בודדים. זאת אומרת, אדם אומר, הוא פגע בי. באמת? הוא קורא? לפעמים יש לנו רשימה בלב על אנשים שבאמת עשו מעשים שלא יעשו. וקשה לנו מאוד לסלוח על כזה דבר. אני זוכרת שיש איזה מישהו שהוא נרצח באמריקה, קראו לו צ'רלי קירק, והוא היה גוי נוצרי, והוא מאוד נלחם את מלחמת עם ישראל, הוא ידע לזהות איפה הטוב, איפה הרע, והיה מתווכח, עובר מאוניברסיטה אחת לשנייה ומתווכח איתם, ואחת התפיסות שלו זה היה גם נגד הפרוגרס, שמי שנולד בחור איש זה איש, ומי שנולדה בת היא בת, אי אפשר להחליף בין המינים. אז אחרי שהבחור הזה רצח אותו, כי הוא היה גם שייך אל הפרוגרס, היה מישהו שרצח אותו.
רצח?
כן, רצח אותו. אז אשתו אמרה, אני סולחת לרוצח. יש התקוממות מאוד מאוד עמוקה, כזה דבר, יש פה רשע שרוצה באמת לקעקע תפיסה אפילו של סדר עולם תקין. ואת הולכת, עומדת ואומרת, אני סולחת לרוצח, זה משהו מוסר מעוות, זה מוסר נוצרי. אבל יש מצבים בתוך סתרי הלב שלנו, אנשים שאנחנו אוהבים אותם, שפגעו בנו. יש כזה דבר, יכול לקרות כזה דבר. יכול לקרות דבר אפילו במשפחות, אנשים קרובים, שדברים לא פתורים. איך יוצאים מהמבוך הזה? איך יוצאים מזה? אז הרב הגאון מבילנה כותב על פסוק במשלי ג' פסוק ו', בכל דרכיך דאהו והוא יישר אורחותיך. כלומר, הדרך היא בהתגליה והאורח הוא בהתקסיה. הדרך היא כביש רחב, רואים את הכביש הזה, רואים את הדרך, היא סלולה, מבינים איך ללכת בה. אבל יש שבילים כאלה שפורשים מתוך הדרך ולא תמיד יודעים עם השבילים האלה, אם הוא לא מנוסה. ואם האדם יודע השם בדרכים הגלויות לו, הקדוש ברוך הוא מסייע ליישר את האורחות הנסתרות ממנו שלא ייכשל. זה דבר אדיר. זאת אומרת, אם האדם אומר, לא כתוב סור מרע ועשה טוב, מה אנחנו מבינים בראייה פשוטה? תפסיק קודם את המעשה הרע, אחרי זה תעשה טוב, כי לא יהיה רע. הגאון מבילנה אומר לא. הוא אומר, קודם תלך, תעזוב, אל תתייחס כרגע אל הרע. תתעסק בטוב. תעשה מה שאתה יכול לתקן בכלים שיש לך, בהבנה שיש לך. השם ישלים לך את הנתיבות האחרות. הוא ימצא את השליחים המתאימים. זה יימצא לתקן. זאת בעצם הקדמה. ממש. ממש. אבל אתה, דרך רחבה להגיד, טוב, זה המעשה הזה ברור לי שהוא טוב. זה המעשה הזה ברור לי שהוא רע. אז שתלך על הדרך הזאת. אל תתעסק במה שלא פתיר לך. לא נפטר לך, זה יפטר. השם יעזור.
זה נשמע מאוד קל.
זה יותר, זה מוריד מהלב טונות. אדם יכול להתבחבש בתוך האורחות האלה, להגיד, אני לא בסדר, אני לא בסדר, הוא לא בסדר. וזה לא נגמר, שנים, אין שלום שם. תלך קודם לנתיב ששם אתה כן מצליח לעשות שלום, כי השלום זה הדבר הכי גדול, וריבונו שלם יסייע לך גם במקומות ששם אתה לא יודע איך לצאת מהם. תתפלל על זה. עכשיו באמת, במסילת ישרים, הרמח"ל אומר שאדם נברא בשביל העולם הבא, להתכונן בעולם הזה לקראת העולם הבא. והיום, כשמדובר על מטרת החסידות, מדרגת החסידות, שרק האדם, הוא לא רק דואג לעולם הבא שלו, אלא הוא דואג לכבוד השם שיתגלה בעולם. היום רואים את זה גם אצל אנשים צעירים שהם לא מלומדים. הם באמת, מה זה, אולי זה לא מספיק מנוסח אצלם, אבל מי שמוסר את הנפש בצבא, מי שיצא והתגייס לעזור לעם שלו, הוא לא שאל את עצמו איפה זה כתוב. הוא פשוט קם כדי להגן על העם שלו. מי שחי פה, הוא לא עזב את הארץ, הוא חי פה, הוא מנסה לעשות טוב. עכשיו, אז באמת ביום הכיפורים, הסיבה שאנחנו לא מתחילים בבידוי, רק בסוף התפילה אנחנו אומרים וידוי.
18
אנחנו וידוי, יש אומרים שזה קודם חרטה, עזיבת החטא וקבלה לעתיד, ויש אומרים שזה חרטה, וידוי וקבלה לעתיד. יש אמונים אחרת את החלק הזה.
אז כאילו זה חלק
מהתשובה, מתהליך התשובה. אחרי שאדם מתחרט, יתוודה על מה הוא יתחרט, ואז יקבל לעתיד, יותר אני לא אעשה את הדבר הזה. שזה גם חלק מהתשובה, לפי השיטה השנייה. עכשיו אנחנו באמת רואים שהוידוי לא מופיע בתחילת התפילה, של יום שחרית, מוסף, מנחה, נעילה. לא. הוא מופיע תמיד אחרי 18. ובתפילה עצמה אנחנו אומרים, לא כל העולם בכבודיך. זאת אומרת שהחשבון שלנו, כמה כמה שאנחנו, יש לנו עמידה מול ריבונו שלם להתנקות פנימה, להיות כנים, הוא מכיר אותנו. זכור כי אפר אנחנו, ואנחנו יודעים שהוא מכיר אותנו, והוא רוצה לטובתנו. אנחנו יודעים מה המגמה. המגמה היא מלכות השם בעולם. ורק אחרי שאנחנו מודעים לגדלות הזאת של השם, אנחנו גם צריכים לראות את המעלה של החגים, וזה באמת מהלך שמאוד מחזיק. אנחנו פוגשים תחילה בראש השנה, בתחילת השנה שלנו, את ראש השנה. ראש השנה המצווה היא מעניין, היא לא לתקוע בשופר, לשמוע כל שופר. זאת התחלה של פסיביות. פסיביות זאת מידה שהאדם נפעל על ידי משהו מבחוץ שקורה לו. אני עומד ומקשיב לשופר שמישהו תוקע עבורי. ואנחנו בעולם השוטף והגועש סביבנו לא מסתכלים לפעמים בעין כל כך אוהדת על מישהו שהוא פסיבי. אנחנו גם זה נבח. Mm-hmm. עושים איתו מה שרוצים והוא נפעל. אין לו דעה משלו. Mm-hmm. אבל השאלה היא למה אדם פסיבי. כשאנחנו פוגשים את לשמוע כל שופר, אנחנו בעצם שומעים את את הקול הזה שמעורר אותנו. תקשיבו, עם ישראל, תזכרו מי אתם. אתם הבנים של אברהם, יצחק ויעקב. אתם...
כמו שיש הבדל בין לשמוע ללהקשיב.
נכון.
לשמוע זה באמת פסיביות.
נכון.
לא שומעת קולות...
ממש. זה עוד אפילו לא.
להקשיב זה באמת...
ולהקשיב
זה מאוד יפה. ממש. זה ממש הכי פשוט. לעמוד ולהקשיב. ולשמוע, רק לשמוע את הקול של השופר. והשמיעה הזאת היא מתחיה בנו. אנחנו זוכרים את המלכויות, את מלכות השם, אנחנו זוכרים מה שהיה, מה שרווה, מה שיהיה, בכל הפסוקים, גם שבתורה, גם בנביאים, גם בכתובים, את זיכרונות, איך שם זוכר את העולם שלו, גם את השופרות, את מתגלה בהר סיני, והוא מוריד לנו את התורה. אנחנו נזכרים בעצם מי אנחנו. אנחנו עם מאוד מיוחד, עם שיש לו תפקיד, תפקיד את כל העולם הזה להוביל לטוב, לטוב השם. עכשיו ובאמת הרמב״ם קורא אחר כך, אומרת הרבנית חנה, קודם תקשיב, תדע את עמך, תדע את תורתך, תדע את אלוקיך, תדע קודם תדע מי אתה. הרמב״ם קורא ליום הכיפורים שמגיע אחרי ראש השנה יום שביתת העשור.
יום מה?
שביתת העשור. שביתה. כי זה מגיע ביוד בתשרי. עכשיו למה שביתת העשור? כי ביום הכיפורים אנחנו שובתים מעוד משהו, מהשתייה. אנחנו כבר נהיים עוד יותר פסיביים. וביום הכיפורים אנחנו השם מצווה אותנו על עוד יותר פסיביות. בסוכות עיקר המצווה היא לישון בסוכה. זה האדם תשבו בסוכות, תשבו שבעת ימים, תשבו כאין תדורו. לדור זה אומר גם לישון, ולישון זה כבר הפסיביות הכי גבוהה שיש. זה אחד מ-70 למיטה. זה אומר שיש פה איזושהי נפעלות הכי גבוהה לרצון השם. עכשיו בשמחת תורה
ושמחת בחגיך, שזה הפוך מהפסיביות.
נכון, נכון, אבל מעניין שהמצווה היא מדברת על בסוכות ישבו שבעת ימים. זאת אומרת שיש פה איזה מהלך שיותר ויותר ויותר תהיו נפעלים על ידי רצון השם. ובשמחת תורה מה קורה? שמחת תורה זה גם אומר השם, בואו, אני עד היום 7 ימים אתם הקרבתם קורבנות עבור אומות העולם, 70 פרים, עכשיו הם הולכים לבתיהם הגויים ואתם תישארו איתי, נעשה סעודה קטנה להראות שאנחנו רואים, אנחנו בקשר לא ינתק. דקה. אז המצווה הזאת של שמחת תורה זאת השייכות הכי גבוהה. אין שום מצוות כבר. בסוכות יש את סוכה, את ארבעת המינים.
ביום כיפור לא תוקעים השופר כאילו בחג עצמו, רק בצאת החג.
נכון.
אם היה צריך להרעיד אותם או לעשות משהו, היינו צריכים בעצם ביום כיפור לשמוע את התקיעות שופר.
אבל כנראה שעצם זה שפה מדובר על מהלך של פסיביות הולכת ועולה, הפסיביות הזאת גורמת לנו יותר דבקות במקור, במי אנחנו, במי אלוקינו, במי עמנו, הקשר שלנו עם ארצנו, הקשר שלנו עם הייעוד שלנו, להיות עם של ברכה, ההקשבה הזאת. עכשיו בחג הסוכות אנחנו פוגשים כמה מצוות. אחת המצוות היא ניסוך המים, כי כל השנה אנחנו מנסחים על גבי המזבח יין. רק בחג הסוכות אנחנו מנסחים גם מים וגם יין. יש עוד משהו שהוא לא ברור, למה אנחנו צריכים גם את המים שהתווספו לניסוך היין, אבל הדבר השני הלא ברור זה למה אנחנו מקיפים את הבמה, את המזבח, עם ערבות. היינו אומרים להקיף את הבמה, להגיד כל מבשר מבשר ואומר, כל מבשר מבשר ואומר, הושענא הושענא, רגע, בזכות מה תושיע אותנו? תושיע אותנו בזכות היהודים הצדיקים, כמו האתרוג שיש בו גם טעם וגם ריח. מה? בזכות אלה שנכון, הם גם בתוכם ישראל, אבל איזה זכויות יש להם? אלא שתיארה לנו מורתנו תמונה מופלאה, שהעידו חז"ל שבחג הסוכות כמעט שינה לא ראינו. איך היה הסדר? היו בערב חג הסוכות היו מגיעים לבית המקדש, היו רוקדים עם הרוקדים שמחים, ואז בעלות השחר היו יורדים יורדים למעיין השילוח, שואבים בספל של זהב מים, ואת המים האלה היו מעלים אל בית המקדש לנסח אותם על המזבח יחד עם היין. עכשיו הירידה אל השילוח הייתה נעשית בדרך מאוד מופלאה. מי שחגג, מי שהוביל את כל התהלוכה, זה היה הנשיא של עם ישראל, זה היה ראשי הישיבות, זה היה חכמי ישראל, העם עמד בצד וליווה. מספרים על רבן גמליאל שהוא היה מניף באוויר, נדמה לי 6 או 7 אבוקות של אש, ותוך כדי זה היה מתהפך והיה נשען על שני האגודלים שלו, וכשהם עוד באוויר, ואז היה חוזר, מהר מתהפך, תופס את האבוקות, שאף אחת לא נוגעת בחברתה ואף אחת לא נפלה לארץ. מה זה האקרובטיקה הזאת? ואחר כך היו מאז שהיו מנסחים את המים, מקריבים את הקורבנות, מנסחים את המים ואת היין על גבי המזבח, היו אחר כך הולכים הביתה לסעודה קלה, ואז יורדים עוד פעם לשילוח, כותפים ערבות, ואת הערבות האלה איתם היו הולכים אחר כך בשמחה גדולה סביב המזבח, והיו קצת מתנמנמים אחד על הכתף של השני, לא היה זמן, כל הלילה שמחים בניסוך המים. עכשיו, למה
זה עולה הרגל שהשתתפו בזה?
כן, כל מי שעלה לרגל הלך בשמחה גדולה. אז למה הזכות שלנו היא דרך המים, דרך ניסוך המים ודרך הערבות? אלא מסביר רב קוק זצ"ל שהמים, היין זה מעשה אדם. אדם מטפח את הכרם שלו, סוחט, עובד עבודה רבה עד שיש את פרי עמלו, יש את היין. והיין והמים זה מעשה ריבונו של עולם. לא נגע בו יד אדם כדי שיהיו מים. וריבונו של עולם רוצה דווקא בסוכות שמי שיזכה את עם ישראל זה לא אותם הצדיקים הגדולים שהולכים בראש השיירה לשאוב את המים ושקוטפים את הענפים של הערבה, אלא זה דווקא היהודים שאין בהם כלום. הם רק יהודים, השם ברא אותם, כמו שהמים נבראו, זאת הסגולה. השם אוהב אותנו כי הוא ברא אותנו, כי אנחנו הבנים שלו. ואותו דבר בערבה, הערבה אין לה טעם ולא ריח.
מה אמרת זה? זה על
המים. המים זה מעשה השם. וגם הערבה, הערבה אין לה לא טעם ולא ריח. אני חושבת
שהמים שאבו כן גדול לישראל.
נכון, כן, נכון, כי הם אלה שיכולים להעיד שבאמת מה שיקר לריבונו של עולם בעם ישראל זה לא רק אם אתה תקיים, תלמד תורה ותקיים מצוות אז אתה יהודי. לא, אתה יהודי כי השם ברא אותך. אתה עם קדוש כי השם ברא אותך ככה. כמו שהמים לא הייתה בזה שום נגיעה. וגדולי ישראל מעידים על זה בעצם השמחה הגדולה. הם יכולים להעיד. הם למדו את הגובה של עם ישראל. ואותו דבר גם בערבה. הערבה הזאת שבאושן הרבה לוקחים אגודה, מכינים של 5 ענפים של ערבה, ואחר כך למוחרת בבוקר מכים, ויש לנו 7 אושנות, 7 פעמים אנחנו אומרים אושנה, אושנה. אז דווקא הערבה שאין בה כלום היא בדיוק מסמלת את אותו, את הנקודה שתושיע רק מפני שאנחנו העם שלך. לא משנה מה יש בנו, לא משנה אם אנחנו טועים כך או אחרת, לא משנה אם לפעמים אנחנו לומדים מידות לא ראויות, כמו שאנחנו קצת סיפרנו, אנחנו רואים שלפעמים עם ישראל כל כך לא מתנהג כמו עם ישראל, אבל זה זמני, זה זמני, עם ישראל הוא העם של השם, נקודה. אחר כך כשיגיע, תגיע שמחת תורה, אז אין לנו שום מצווה, אנחנו חכמי ישראל אמרו לשמוח עם התורה. זה לא כתוב, זה לא כתוב מה לעשות בשמחת תורה. אנחנו קוראים לזה שמחת תורה, אלא שבאמת אנחנו רוקדים עם התורה, כי היא מבטאת את זה שאנחנו, זה מה שחרות הלוח ליבנו, רצון השם, זה מה שאנחנו רוצים, אלה כל חיינו, לגלות את כבוד השם בעולם, לגלות את רצונו, ובאמת להפכות כל העולם הזה לעולם הבא, לעולם טוב, מלכותו בכל משלה. וזהו, בזה אנחנו פחות או יותר סיימנו, ושבעזרת השם תהיה כתיבה. זה כמו עין נתנה משל מאוד מאוד חמוד, שגם אם לוקחים ציפורים ושמים אותם בכלוב, והם אחר כך מטילות ביצים, ושם בוקעות ציפורים חדשות, גוזלים, אז אומרים, טוב, הציפורים האלה הן חיות בכלוב, הן כמעט לא, הן לא עפות כמעט. כשפותחים את הדלת, כולן פורחות ומתנסות אל על השמיים. זהו, העפיפה שלהם, הטבע שלהם חוזר. ככה זה גם אנחנו, עם ישראל. הטבע שלנו זה המשם, הטבע שלנו זה דבקות בריבונו של עולם, והטבע זה חי ופועם והתגלה, ובעזרת השם אנחנו נשמע אותו הרבה בשורות טובות.
אמן.
ישועה שלמה.
תודה רבה.
תודה לכם, גמר חתימה טובה.